שהמשנה אומרת לנו, הביאו זהירים ברשות, היא בעצם אומרת לנו, תיזהרו בפוליטיקאים. אבל בלי הפוליטיקאים, מי ידאג לנו? פוליטיקה זה טוב או רע? ולמה לי פוליטיקה עכשיו? מיד. שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
פרק ב' במסכת אבות, משנה ג', הביאו זהירים ברשות, שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם, נראים כאוהבים בשעת הנאתן, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. אז קודם כל, מי זו הרשות הזאת? האם מדובר על רשות באשר היא, גם בארצות זרות וגם במדינה שלנו שמדובר על שלטון יהודי, או שמדובר דווקא על רשות כשהיינו במקומות שזה היה שלטון זר, והרשות שלנו, מה שנקרא, הרשות השלטונית בדורנו, במדינתנו, זה סיפור אחר.
במשנה הקודמת ראינו שהנושא המרכזי הוא בניין העולם על ידי האדם, לא רק ברמה החומרית ולא רק ברמה הרוחנית הפרטית שלו, תורה ודרך ארץ, אלא גם ברמה החברתית, כלומר הציבורית. כלומר, האדם צריך להיות עמל עם הציבור, והוא צריך להיות עמל לשם שמיים. אין ספק שכשאדם מטפל בצורכי הציבור, בעסקי הרבים, הוא חייב לבוא במגע עם השלטון, במגע עם הרשות. הרשות הזאת זה יכול להיות עיר, זאת יכולה להיות מדינה, אבל אדם לא יכול באופן אישי...
אבל זה גם מדינה שלנו, זה גם מדורנו, זה גם שלטון יהודי.
אז תכף נראה. אבל קודם כל התפיסה העקרונית היא שכדי שצורכי הציבור יתנהלו כראוי, יש מנגנון חברתי שקוראים לו שלטון, שכאן המשנה קוראת לו רשות, ואותם אלה שעוסקים בצורכי הציבור, חייבים להיות במגע ובקשר ישיר ורציף עם השלטון, כדי לעסוק בצורכי הציבור, כדי לפתח ולבנות את צורכי הרבים. אז קודם כל, עצם הקשר עם השלטון הוא דבר הכרחי. אני רוצה להגיד זה רגע בשפה אחרת. היום יש איזושהי תפיסה, לצערנו הרב, שיסלחו לי השומעים, היא תפיסה ילדותית, שאומרת, אני יכול לנהל את העולם בעצמי, אני לא צריך שלטון, לא צריך חברה, לא צריך מנגנון, לא צריך מדינה וכו'. כל אדם מבין שכדי לנהל מערכת של חברה, מערכת של קבוצת אנשים, חייבת להיות מערכת שלטונית מסודרת, מבוררת, שנותנת ומספקת את הצרכים של הציבור. לכן קודם כל עצם המפגש עם השלטון ועם הרשות הוא דבר הכרחי והוא דבר רצוי.
אבל זה לא דבר שכתוב במשנה. המשנה מתחילה ישר מהחשד, ישר מהשלילה. הביאו זהירים ברשות שאין מקרבים לאדם אלא לצורך עצמם, נראים כאוהבים. דואגים בעצם לעצמם, זה לא היחס של החשיבות שאתה מדבר.
אני הייתי אומר כך, המשנה לא אומרת תתנתק מהרשות, תתנתק מהשלטון, תחיה חיים עצמאיים. המשנה אומרת תהיה זהיר ברשות. כלומר, המפגש עם הרשות הוא הכרחי, הוא נצרך לתיקון העולם, אבל יש מפגשים כאלה בעולם, גם בחיי הפרט, בחיי המשפחה, בחיי חברה, כמו פה, שהמפגשים האלה דורשים זהירות, דורשים תשומת לב. כלומר, זה נכון שהאדם שעוסק בצורכי ציבור, או כל אחד מאיתנו, הוא חייב לבוא במגע עם הרשויות, אבל המגע עם הרשויות הזה הוא צריך להיות מגע מדויק, הוא צריך להיות מגע מכוון, הוא צריך להיות קשר כזה שתחום בגבולות גזרה נכונים. וכאן המשנה בעצם באה ללמד אותנו, שלא, אני לא יודע אם להגיד לצערנו הרב או שזאת עובדה, שכל מי שעוסק בעניינים של חברה, הוא יכול, חס ושלום, להיות נגוע בכל מיני אינטרסים לא ענייניים.
אבל זה יכול להיות נגוע. המשנה קובעת שהוא נגוע. היא אומרת שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם. נראים כאוהבים משעת הנאתם, ואין עומדים לו לאדם משעת דוחקו. זו אמירה מאוד שיפוטית, מאוד צינית, כלפי אותם העוסקים, כלפי אותם הפוליטיקאים. זה לא אולי הם נגועים בעניינים של אגו אישיים, אלא זה קביעה שהם נגועים.
אני רוצה רגע לחלק חילוק. יש הכרחיות ויש אפשרות. כלומר, וכאן צריך לחלק בין שלטון יהודי לשלטון גוי. אין ספק שבשלטון גוי, ששם הערכים האלוקיים הם לא בסיס, הייתי אומר, המוצא, היא לא נקודת המוצא של הטיפול בענייני החברה, אלא כל מיני, נקרא זה אינטרסים ומניעים אישיים, אין ספק שביחס, בפרט בתקופת הגלות, שבין היהודי או החברה היהודית, הקהילה היהודית נקרא לזה, באותה ארץ או באותה מדינה, אין ספק שהייתה צריכה לבוא במגע עם הרשויות על מנת שהצרכים של הציבור יטופלו, אבל מצד שני, היות ונקודת המוצא של השלטון הגוי היא לא נקודת מוצא ערכית אלוהית בבסיסה, לכן שם ודאי שצריך להיזהר הרבה יותר מהקשר עם הרשויות, כי שם האינטרסנטיות היא הרבה יותר מצויה. מצד שני, לא נאמר שבשלטון ישראלי אנחנו חפים מפשע, אם אפשר לומר חד ושלום, מכל הנגיעות האלה. כבר ברור שגם בשלטון ישראלי יש נגיעות ויש אינטרסים, ואדם קרוב אצל עצמו, וקוראים לזה היום שיקולים קואליציוניים וכדומה. אין ספק, אבל צריך להבדיל הבדלה עקרונית. שלטון ישראלי הוא שלטון שאמור לנבוע מקודש.
אבל אמור,
מתורה,
השאלה היא...
מתורה, מערכים, מאידיאלי.
כשהוא לא נובע, מה קורה אז?
אני אומר עוד פעם, כל מפגש עם מי שעוסק בצורכי ציבור, ובפרט עם מנגנון חברתי שקוראים לו שלטון, הוא מפגש שצריכה להיות בו זהירות. כלומר, מצד אחד, הערכה וחשיבות, אבל מצד שני, זהירות. אני רוצה אולי לספר סיפור שיכול להמחיש את הדברים בצורה מאוד מאוד עקרונית. ואני מדבר עכשיו על שלטון יהודי, מדינת ישראל, עם ישראל בארץ ישראל, בשלטון יהודי. לפני עשרות שנים, הרב צבי יהודה קוק שמע שאחד, נקרא לזה, מהפילוסופים הגדולים בחברה הישראלית באותם הימים, הולך להעביר שיעורים ללמד תורה בבית כנסת הגדול בירושלים, היכל שלמה, בניינים שקשורים למחשבת ישראל, פילוסופיה וכדומה. ואותו, נקרא לו, מרצה, היו לו כל מיני דעות מאוד מורכבות ומאוד מסובכות מבחינת האמונות והדעות על פי השקפת התורה וגם על פי ההלכה. כשהרב צבי יהודה קוק שמע את הדבר הזה, שבבית כנסת הגדול בירושלים, בהיכל הרבנות הראשית, בהיכל שלמה, הולך ללמד תורה, אם אפשר לקרוא זה תורה, אותו יהודי, הוא נזעק כולו וקרא לאחד מהשמשים בישיבה, בישיבת מרכז הרב, ואמר לו, אתה עכשיו מסדר לי פגישה עם שר הדתות שהיה אחראי על אותם השיעורים ולמנוע את זה בכל מחיר. והרב צבי יהודה היה כולו רותח וזועף, הדבר הזה לא יקום ולא יהיה. ובאמת נקבעה פגישה, והשר היה אמור להגיע, שר הדתות היה אמור להיפגש עם הרב צבי יהודה קוק, כדי לדון איתו בסוגיה. וכל התלמידים מחכים לסיסו ושמחו במחאות שעתיד להיות כאן. טוב, נגיד שנקבעה פגישה בשעה 10 בבוקר, בשעה 9:30 בבוקר, יורד הרב צבי יהודה עם בגדי שבת לחנייה ומחכה לשר. התלמידים היו באלה. הרב צבי יהודה יורד עם בגדי שבת לחכות לשר. בישיבה הוא רותח וגועש, צועק, לא יקום ולא יהיה, ופה הוא לובש בגדי שבת, מחכה חצי שעה לפני הזמן לשר. טוב, בשעה 10 בבוקר מגיע השר, הרב צבי יהודה לוחץ לו את היד בחום, ברוך הבא, כבוד השר. התלמידים השתוממו כפל כפליים, לא הבינו, גם בגדי שבת, גם כבוד השר, גם כזה כבוד מלכים. טוב, עלו הרב צבי יהודה והשר ושר הדתות לביתו של הרב צבי יהודה וסגרו את הדלת מאחוריהם, וכמה תלמידים, מה שנקרא, קצת חצופים במחאות, עלו אחריהם במדרגות בלי שהם שמו לב והקשיבו מה קורה מאחורי הדלת. ואז הם שומעים את הרב צבי יהודה שוצף וקוצף על שר הדתות, לא יקום ולא יהיה, דבר כזה, חילול השם גדול כזה, לא יהיה. טוב, ובאמת בסופה של הפגישה הרעיון הזה התבטל, ואותו אדם לא העביר את אותם השיעורים בבית כנסת הגדול בהיכל שלמה. נגמר הסיפור. אחרי יום יומיים ניגשו התלמידים לרב צבי יהודה קוק. אמרו לו, ילמדנו רבנו, מה היה פה? אמר להם הרב צבי יהודה, ואני חושב שהסיפור הזה הוא קו פרשת מים, הסיפור הזה הוא עקרוני. אמר להם הרב צבי יהודה כך, מצד כבוד השר, כבוד מלכות, כבוד השלטון, אני חייב לכבד אותו. ודאי, לכן לבשתי בגדי שבת, ירדתי לפני הזמן, לחצתי את ידו בחום, הוא כבוד השר, הוא בעצם, הייתי אומר, הנציג האלוהי, ודאי במערכת שלטונית ישראלית, הנציג האלוהי של המלכות, מצד הרעיונות שלו, הדעות שלו, הרצון שלו לעשות פעולות שהן נוגדות את ההלכה, פה אנחנו נאבקים. לכן אנחנו צריכים בעצם ליצור את היחס הכפול. מצד אחד, קשר עם המלכות הגואית, קשר זעיר, הישראלית, פחות, אבל מצד שני, לא ליפול, אם אפשר לומר, בכל מיני פחים שהם נוגדים את הערכים הישראלים.
אבל המשנה הזאת לא מעודדת אנשים להיות מעורבים בפוליטיקה. לכאורה צריך למלא גם את התפקידים האלה, אנשי תורה ואנשים ירא שמיים. והמשנה הזאת, אם אני קורא אותה, היא לא מעודדת את העיסוק הזה, כי היא בעצם מציירת את הפוליטיקאי בצורה מאוד שלילית, בתור אינטרסנט, בתור מי שפועל רק לצורך עצמו. גם הסיפור שאתה סיפרת הרב, בעצם מספר יותר על היחס של הרב צבי יהודה, או פחות מספר משהו חיובי על אותו אדם. והשאלה היא, אם ככה אנחנו רוצים להשאיר את זה, שבעצם אותם אנשי הרשות, אותם הפוליטיקאים, תמיד יהיו אנשים כאלה שאנחנו צריך כל הזמן להתייחס אליהם בחשד. או שאולי אנחנו צריכים למלא את השורות גם בזירה הזאת, כדי שאנשים האלה יהיו כמה שיותר מושלמים, נגיד ככה, כמה שיותר ראויים לתפקיד, ולא נצטרך את החשדנות הזאת.
תראי, אני הייתי אומר ככה, המנגינה של המשנה הזאת יותר מתאימה למצב של עם ישראל בגלות, של הקשר של הקהילה היהודית בגלות אל מול השלטון הגוי. אני מסכים איתך לגמרי. תחת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאנחנו בארץ ישראל, תחת שלטון יהודי, ודאי שכאן נקודת המוצא אחרת לגמרי, אחינו, בשרנו, נציגנו, אנחנו עם אחד, מציאות אחת, בלי המערכת השלטונית הזאת אי אפשר לנהל חברה, ועד רבה, כל הופעת התורה זה כדי שהתורה תתגלה בחברה, בציבור, והמנגנון הטכני, המעשי, החומרי, הוא בעצם, אפשר לומר, הכלי שדרכו באמת אותם התכנים היהודיים הישראלים יכולים לצאת אל הפועל כחברה. ולכן הייתי אומר שמבחינת המנגינה של המשנה, של תתרחקו מפוליטיקה, תתרחקו מפוליטיקאים, הם אינטרסנטים, הם ינצלו אתכם, אל תהיו תמימים, המנגינה הזאת יותר מתאימה באמת לקשר שלנו עם השלטון הגוי בחוץ לארץ. בארץ ישראל, אני מסכים שהמנגינה צריכה להיות מנגינה יותר חיובית. כלומר, כן להיכנס למערכות השלטוניות, כן להיכנס להיות חלק מהמנגנון החברתי, כן לקחת אחריות, אבל, וכאן האבל הוא חשוב מאוד, לא להיות תמים. היה חבר כנסת אחד שהיה רב, היה אפילו ראש ישיבה, ונהיה חבר כנסת. לימים שאלו אותו, תגיד, למה מאותו הרגע שאתה עזבת את הישיבה שלך, ביקשת שלא יקראו לך הרב, אלא רק בשמך הפרטי. אמר, אני הרגשתי שבכנסת, בכנסת ישראל, אני לא יכול להיות רב ופוליטיקאי, זה לא הולך ביחד. הסיפור הזה הוא מורכב. מצד אחד הוא מראה באמת על חיסרון גדול, שחז ושלום וכי האמת לא נמצאת בפוליטיקה, וכי ערכי הטוב והיושר לא נמצאים בפוליטיקה, זה קצת קשה לקבל את זה. מצד שני, הסיפור הזה הוא חשוב, כדי לא להיות תמימים ולא להיות נאיבים. בעזרת השם, בהמשך הדרך, התורה והפוליטיקה ילכו יחדיו, והכל יהיה נקי, הכל יהיה טהור, הכל יהיה נובע מערכים ושואף למען ערכים, כי האינטרסים האישיים יהיו בצד. בינתיים, אמנם, כמו שאמרנו, צריך להבדיל בין השלטון הישראלי לשלטון הגוי, אבל גם בשלטון הישראלי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש עדיין אינטרסים, יש עדיין נגיעות, לא צריך להיות תמימים, צריך להיכנס לתוך המערכות האלה, לפעול בתוכם, ואפילו הייתי אומר אולי קצת יותר מזה. עיקר המגמה שלנו לפעול בתוך המערכות האלה, זה לא רק כדי שנהיה מבחינה מקצועית יותר טובים, שבאותם תחומי עשייה, בתחום התחבורה, או בתחום הביטחון, או בתחום היחסי החוץ, או בתחום הכלכלה, אנחנו נהיה יותר מתוחכמים ויותר טובים. אלא שכדי להכניס, הייתי אומר, ערכיות, מוסריות, נקיות, אידיאולוגיה יותר נקייה, פחות נגועה ופחות אינטרסנטית לתוך המערכות האלה. לכן, אדרבה, כולנו צריכים להיות שם, כן פוליטיקה, אבל פוליטיקה של תורה. עוד משפט אחרון, אם הזכרנו את הרב ציודה מקודם. הרב ציודה תמיד היה אומר שיש פוליטיקה שהיא פוליטיקה של אומות העולם, ויש פוליטיקה שהיא פוליטיקה של עם ישראל. הפוליטיקה של עם ישראל, קרא הרב ציודה, פוליטיקה אלוהית. כלומר, האחריות החברתית שאנחנו צריכים להיות חלק ממנה, כל אחד לפי עניינו ואישיותו, היא פוליטיקה אלוהית. כלומר, התורה לא מסתכמת בהלכות כשרות המטבח, או בהלכות שמירת שבת, או בהלכות טהרת המשפחה. אלא במערכות מדיניות לאומיות, ובמערכות האלה חשוב שיכנסו אנשים, שיהיו אנשים שבאים ממקום אידיאולוגי, טהור ונקי, כשהנגיעות ואינטרסים כמה שיותר נדחקים לפינה.
אז פוליטיקה כן, ובמיוחד בארץ, ונעבור למשנה חדשה שמדברת אולי על הרצון של האדם, אם דיברנו על רצון של נגיעה אישית של פוליטיקאי ורצון יותר רחב, אז המשנה הבאה מדברת על הרצון, על סוג הרצון של כל אדם. הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אז שוב, יש פה עיסוק ברצון, הרצון של האדם. שאנחנו צריכים להתאים את הרצון שלנו לרצון של הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא יעשה את הרצון שלנו. אבל משהו פה לא ברור. למה שהקדוש ברוך הוא ישנה את הרצון שלו מפני הרצון שלנו? ואם אנחנו הופכים את הרצון שלנו לרצון שלו, אז ממילא זה אותו רצון. אז למה הוא צריך לבטל את הרצון שלו בשביל הרצון שלנו?
באמת המשנה הזאת עוסקת, הייתי אומר, בחלק הכי משמעותי בנפש האדם, שהוא הרצון. הרצון, אם אפשר לומר, זה הכוח שמניע את האדם. הוא מניע אותו לשאיפה, הוא מניע אותו לעשייה, גם ברמה המחשבתית, גם ברמה המעשית. הרצון זה בעצם הכוח שמניע את האדם. אדם בלי רצון הוא אדם מת. כמו שבצבא אומרים, כושר, ראשי תיבות, כוח של רצון. אם כן, הרצון הוא בעצם הכוח שמניע את האדם לפעול בעולם, להתקדם, גם באופן אישי, גם באופן ציבורי. אלא שכאן יכולה להיות בעיה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם כוח אדיר כזה של רצון, הרצון הזה יכול להיות לא מכוון לרצון האמיתי, לרצון שהוא באמת יכול לבנות את העולם, יכול להיות שותף בבניין העולם וכו'. לכן הרב קוק אומר שבעצם היסוד של החיים של האדם, יסוד חיי האדם בעצם עומד על דבר אחד, על השוויית הרצונות, להשוות את הרצון האנושי לרצון האלוהי.
אז המשנה פה אומרת להשוות את הרצון, ואחרי שהיא אומרת להשוות את הרצון, אז היא אומרת, אם תשווה את הרצון, אז הקדוש ברוך הוא יבטל את הרצון שלו מפני רצונך. אבל השווינו את הרצון, אז איזה התנגשות יש פה?
כשהמשנה אומרת שהקדוש ברוך הוא יבטל את הרצון שלו מפני רצונך, אין הכוונה שהרצון שלך יהיה נגד הרצון שלו. אלא המצב המצוי הרבה פעמים זה שהרצון של האדם נוגד את הרצון האלוהי. ניקח דוגמה פשוטה, אני רוצה להמשיך לישון בבוקר, והרצון האלוהי אומר לי, בן אדם, מה לך נרדם? קום, יתגבר כארי לעבודת בורו. המצב האידיאלי הוא שאני רוצה לקום כי הרצון האלוהי הוא הרצון שנהפך להיות הרצון שלי. הרצון שלי מונע מתוך הרצון האלוהי. לכן כשהמשנה למשל אומרת, עשה רצונו כרצונך, הכוונה שהרצון שלו צריך להיות הרצון שלי. עשה את רצונו
כרצון שלך. כרצונו.
ואז ממילא, אם הרצון שלו הוא בעצם נהפך להיות הרצון שלי, אז בעצם הרצון שלי הוא נהפך להיות הרצון שלו. אז בעצם אנחנו לא עומדים כאן באיזה פינג פונג. אני רוצה, אתה הקדוש ברוך הוא רוצה, האם אנחנו כן רוצים אותו דבר, לא רוצים אותו דבר. אלא ברגע שישנה השוויית הרצונות, אז אין מתח, הרי אחד הדברים הכי קשים לאדם, זה המתח שהוא חי בחייו האישיים, המשפחתיים, החברתיים, הוא חי בין מה שהוא רוצה, לבין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. והמתח הזה הרבה פעמים הוא יוצר משבר ותסכול גדול.
אבל אין פה מוטיב של שכר שאומרים, כדי שיעשה רצונך כרצונו, זה נשמע, אם אתה תתאים את הרצון שלך לרצון שלו, אז תקבל איזשהו שכר. זה הכוונה בפשט של הדברים.
זה נכון. אם הרצון שלי נהפך להיות הרצון האלוהי, אז בעצם אני לא מחכה לשכר, כי השכר הוא בעצם זה שהרצון האלוהי נהפך להיות הרצון שלי. אז ברגע שהרצון האלוהי הוא הרצון שלי, אז בעצם כל מה שמשתלשל מהרצון הזה, המחשבות, החלומות, השאיפות, סדרי העדיפויות, ההחלטות בחיים, הפעולות המעשיות, כל מה שבעצם אני רוצה ויוצא לפועל בכל מיני צורות, זה גם בעצם מה שהשם רוצה. אז ברגע שיש השוויית הרצונות, אז אין כל הזמן מתח בין הרצון שלו לרצון שלי. אלא הרצון שלו הופך להיות הרצון שלי, ואז מלא הרצון שלי מבטא את הרצון שלו, ואז מלא הכל בעצם הולך על שביל אחד, שהוא שביל הרצון האלוהי.
ואז אנחנו מסתבכים שמגיע רצון אחרים. בהמשך של המשנה, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. עכשיו, למה צריך לבטל רצון אחרים מפני רצונך? ואם האחרים גם רוצים, השוו את הרצון שלהם עם רצונו, למה צריך להניח פה שהרצון שלך מתנגש עם רצונם של אחרים?
המילה אחרים פה, אין הכוונה...
מי הם האחרים?
או, מי הם האחרים? זאת השאלה. אחרים זה לאו דווקא בני אדם אחרים. יש ביטוי בזוהר שנקרא סיטרה אחרה. יש צד הקדושה, סיטרה דקדושה, צד הקדושה, וסיטרה אחרה, הצד האחר. מה זה הצד האחר? הצד האחר זה הצד שהוא הפך הקדושה, במקום הערת פנים, הסתר פנים. אחרים פה זה לא אנשים אחרים, זה לא בני אדם אחרים, אלא הרצונות שהם אחרים. כלומר, אותו הרצון שיכול להיות גם אצלי, הוא יכול להיות גם אצל אחרים, לא רק אצלי. כלומר, אותם הרצונות שהם לא רצונות אלוהיים, אם הם השתלטו על החיים שלי, בין אם זה בא ממני, בין אם זה בא מאחרים, זה נקרא רצון אחרים. לכן כשהאדם הופך את הרצון שלו להיות הרצון האלוהי, ומלא הרצון האלוהי זה מה שיוצא דרכו, ממילא הרצונות האחרים הם לא קיימים, הם לא חלק מהמשחק, הם לא חלק מהפונקציה.
אבל אי אפשר להבין את זה גם ברמה של הפשט, שרצון אחרים שרוצים להזיק לי, שרוצים להרע לי, יתבטל בגלל שאני השוויתי את הרצון שלי לרצונו של הקדוש ברוך הוא.
תראה, אפשר אולי גם לומר שהרבה פעמים המציאות החיצונית, כלומר גם אם האדם בנה בעצמו את הרצון שלו כמו הרצון האלוהי, הרבה פעמים המציאות החיצונית, החברתית, הסביבתית, הרבה פעמים היא לא בנתה את הרצון שלה, אם אפשר לומר כמו הרצון האלוהי. והרבה פעמים באמת, אחד מהצדדים הייתי אומר, שיכולים הכי להסיט את הרצון שלו מהרצון האלוהי, זה באמת הרצון של החברה. אומרת המשנה תדע לך, שאם אתה תכוון את הרצון שלך לרצון האלוהי, לא רק שהרצונות האחרים שבך לא יהיה להם מקום, כי הרצון שלך הוא כבר הרצון האלוהי, אלא גם הלחצים הגלויים והסמויים על ידי הרצונות של אחרים, של החברה, הלחץ החברתי שעוטף אותנו כל הזמן, גם הרצונות האלה, אם אפשר לומר, התבטלו מפני הרצון האלוהי שנהפך להיות הרצון שלך, כי הרצון שלך כל כך בעל עוצמה ובעל חוזק ובעל משמעות, שכל רצון אחר התבטל כנגדו.
טוב, אז שתהיה לנו שעת רצון,
ושנשווה
את הרצון. תודה רבה לרב ערן.
תודה רבה אלישיב, תודה רבה לכל הצופים.
תודה לכם צופים וצופות, אנחנו ניפגש בתוכנית חדשה עם משנה חדשה. בינתיים שלום שלום.